ערב טוב, ברוכים הבאים. מזמן לא הייתי כאן, אז זה מאוד מרגש, מאוד משמח לראות את כולכם כאן. אז יהיו לנו שתי פגישות היום בערב ומחר בערב, ויהיה בכל אחד מהימים הפסקה. ואני מקווה שאולי נוכל קצת ליצור קשר בהפסקות לפחות, מעבר למה שקורה מהבמה. יש כאן אנשים שאף פעם לא היו בלימוד שלנו. אז לכם אני אגיד שאנחנו נוהגים לפתוח במה שאנחנו קוראים תפילת המנדלה. ומנדלה זה מושג בסנסקריט שפירושו המילולי הוא גלגל. אבל הכוונה לעולם מושלם. עולם מושלם שבו אין שום צורה של סבל, אין אלימות, מלא אור, מלא אהבה. העולם מושלם והיצורים שלו שבו הם מושלמים. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את עולמנו אנו, זה שבו אנחנו נמצאים כרגע. בעיני דמיוננו אנחנו עושים לו התמרה, הופכים אותו לעולם מושלם, ואת העולם הזה אנחנו מגישים כתודה מראש עבור הלימוד. שילמתם מראש, אחר כך מה שיצא יצא. Okay? אז אנחנו פותחים, יש לנו מנגינה למנדלה, אז בואו נפתח בזה.
ופנינים של כל חסד ונעתה ולמי ירחנה ולהגישנה כאן שבנפרה ולמי ירחנה ולהגישנה כאן שבנפרה תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה.
ידמגו את נמנדלה כמותיה.
הסדרה הזאת, סדרה בת שתי הרצאות, שאנחנו קוראים לה זוגיות רוחנית 5, פשוט כי כבר היו 4 לפניה, כל אחת היא שונה, כל אחת מסתמכת על מקורות אחרים בלימוד של הבודהיזם הטיבטי. בסוף הן מדברות כולם על אותו דבר, אבל כל פעם מחלון אחר, מגישה אחרת, וכל פעם התקווה היא שכשמדברים על אותו נושא מזוויות שונות, התובנות מתיישבות יותר טוב. אנשים הם שונים, ויש אנשים שמתחברים יותר להסבר מסוים ואחרים להסבר אחר. ואפילו אם אתם שומעים את אותה הרצאה בדיוק, מה שזה לא יהיה, אבל אפילו אם אתם שומעים את אותה הרצאה בדיוק, גם לוקח זמן לדברים לשקוע. זה מהסוג של הדברים שבגלל שהם מאוד שונים מהאופן הרגיל שבו אנחנו מותנים לחשוב ולהתנהג, אז זה לוקח זמן לדברים האלה להתיישב. אז המורים שלנו אומרים שצריך לשמוע אותם 7,000 פעמים. אתם תראו, זה לא כל כך קשה להבין אותם אינטלקטואלית, לא צריך להיות מדען חלל בשביל להבין אותם מבחינה אינטלקטואלית. אבל להפנים אותם ולחיות מתוכם זה סיפור לגמרי אחר, לגמרי אחר. וזאת אחת הסיבות למה אנחנו אומרים צריך לשמוע את זה הרבה. אז רבים מכם כאן, אני מזהה אתכם פה, אז שמעתם הרבה, אז חלק מהדברים יהיו מוכרים. אני מזמינה אתכם, ובוודאי את החדשים, שבאים אולי, אני לא יודעת מה הציפיות שלכם, אבל מה שלא יהיו, תשימו אותם בצד. ומה שאתם יודעים על זוגיות, תשימו גם בצד. וגם את כל השאר תשימו בצד. ההזמנה היא לבוא עם מיינד פתוח, עם beginner's mind, ופשוט להיפתח לדברים. יהיה לכם אחר כך כל הזמן שבעולם לבקר אותם ולחתוך אותם ולנתח אותם ולהסכים או לא להסכים או לדסקס, וזה בסדר, אנחנו מעודדים את התהליכים האלה, כי אלה התהליכים שעוזרים לנו לקלוט את החומר ולרכוש מידה של ביטחון בחומר, כי מידה של ביטחון נחוצה כדי שנוכל להשתמש בו. אז אנחנו מעודדים את התהליכים האלה, אבל לא בזמן שמקשיבים, כי אז אתם לא תוכלו להקשיב. אוקיי? אז כשאנחנו מדברים על זוגיות רוחנית, עוד לפני שנגיע לרוחנית, בואו נדבר על זוגיות. אז כשאדם מעוניין בזוגיות, אז אפשר להגיד שלושה אספקטים לזוגיות. בגדול, כמובן יש המון, אבל בגדול, בכל התהליך, אז קודם כל אנחנו צריכים למצוא את בן הזוג. אוקיי? אז יש שלב א', מציאת בן הזוג. מציאת בן זוג שהוא מתאים לנו, שנראה לנו, כזה שאנחנו רוצים, לא כזה שאנחנו לא רוצים. כשאני אומרת בן זוג זה בן או בת זוג, אוקיי? אז זה שלב ראשון, שהוא לפעמים משוכה לא קטנה, לפעמים זה אתגר. אבל נניח שהם מצליחים, מה אז? אז הרבה אנשים מוצאים בני זוג, ולצערנו אחוז גבוה מהזוגות האלה לא כל כך מצליח. ובמקום שבו חיפשנו אושר ונחת, קורים דברים אחרים. למעשה זה אחד מהתחומים בחיים שלנו שבו יש הזדמנות גדולה ביותר לאושר, ובא במידה הזדמנות גדולה ביותר לסבל אז, שקורה דווקא במערכות יחסים קרובות. אז האספקט השני בזוגיות רוחנית, אחרי שמצאנו אותם, קודם כל לשמור אותם, כי אנחנו מוצאים אותם, אבל אחר כך מי יודע מה קורה אחרי זה. הרבה פעמים זה לא מחזיק מעמד, תוך זמן קצר מתפרק, או תוך אפילו כמה שנים, אבל עדיין, שוב אנחנו חוזרים להתחלה. אם מצאנו אותם והם כבר נשארים איתנו, אנחנו רוצים שיהיה איכות לשהייה הזאת, שאנחנו נהיה מאושרים איתם, ששם האתגר הגדול כמובן. אז שלושה אספקטים, או נגיד שלושה צעדים שהם שונים זה מזה. שונים מאיזה בחינה? צריך מיומנויות שונות בשביל להגשים כל אחד מהם. למצוא מישהו שהוא מיוחד ומתאים לנו, זה מיומנות אחת. ללמוד איך להישאר איתם, ושהחבילה לא תתפרק, זאת מיומנות אחרת. והאם נוכל להיות מאושרים יחד? זאת עוד מיומנות. כשאני אומרת מיומנות, אנחנו לא נלמד כאן, אין לי הכשרה פסיכולוגית או טיפולית משום צורה שהיא. זה לא ברשימה שאני שמה ברזומה. אז זה לא יהיה הכיוון שלנו. אנשים אחרים עושים את זה הרבה יותר טוב ממני. מה שאני כן אדבר עליו, כשאני מדברת על מיומנות, זה על מה שאנחנו תקף נפרט, זה על קרמה. איך אנחנו צריכים להתנהג כדי להתנות את התודעה שלנו באופן הרצוי לנו, כדי שנקצור את התוצאות שאנחנו מצפים להן. אז אתם, כל אחד מכם נמצא במקום שונה, יש כאלה שאין להם בני זוג, אז הם בעניין אולי מעוניינים למצוא בני זוג, אולי. לא כל אחד שאין לו בן זוג מעוניין למצוא בני זוג, אז הם לא חייבים למצוא בני זוג. בכל זאת אני חושבת שהשיחה תהיה מועילה גם אם אתם לא חיים בזוגיות, כי היא רלוונטית בעצם לכל תחום בחיים שלנו. אלה מכם שיש לכם בני זוג, אבל אולי היחסים לא יציבים, אז אולי שם אתם תקשיבו יותר. ואלה מכם שכבר נמצאים בזוגיות, אבל במקרה אצלכם יש בעיות, אז אולי אתם רוצים להקשיב יותר בתחום הזה. עכשיו, כמו שאמרתי, אני לא מטפלת זוגית וגם לא מטפלת משום סוג אחר. אז לא יהיה כאן אוסף של עצות, איך לדבר על בן הזוג, איך להתייחס אליהם, דברים שהם חשובים והם ראויים, ויש להם את החשיבות והמקום שלהם, והם יכולים מאוד להועיל ומאוד לעזור לאנשים. זה פשוט לא הפוקוס בהרצאה הזאת. אז אנחנו לא ניתן עצות כמו, היו יותר רגישים אליהם, או תכילו אותם יותר, ולא בגלל שאני לא מאמינה בדברים האלה, אני חושבת שהם חשובים. בהחלט חשובים. הם פשוט לא יהיו בפוקוס של השיחה הזאת. היא תהיה בכיוון שאתם בדרך כלל לא שומעים כשאתם באים לטיפול זוגי או קוראים עצות באינטרנט או בספרים וכך הלאה. וכל מה שאנחנו נלמד כאן היום ומחר, מסתמך על רעיון אחד מרכזי מרכזי שמופיע בבודיזם, והוא נקרא ריקות. אנחנו נדבר היום בעיקר על ריקות, מחר הפוקוס קצת ישתנה, אבל לפני שאנחנו נכנסים לדבר על ריקות, המורה שלי, גשם מייקל רוץ', שבהשראת הלימוד שלו ושל מי שהייתה באותו זמן בת זוגו למה קריסטי, בהשראת הלימוד שלהם אני נותנת את הלימוד הזה, כשהוא מתחיל לדבר על ריקות, הוא תמיד טורח לסלק דעות שגויות על ריקות. כי אנשים שומעים ריקות, וכל אחד מכם שמע אולי דברים שונים על מה זה ריקות, והמושג מסתובב, במיוחד שאנחנו כבר 10 שנים מלמדים, וכבר המונח כבר ישנו, יותר מ10 שנים, נכון? 15 שנה. אז המונח כולם שמעו, אבל למה מתכוונים במונח, זה לא ברור שכולנו מדברים באותה שפה. אם אדם תורח ללמוד היטב את הנושא, להבין אותו היטב וליישם אותו, שזה לא עניין קל, הזוגיות שלו תראה אחרת לגמרי, אבל למעשה לא רק הזוגיות, אלא כל החיים השתנו לגמרי. כל האופן שבו הוא חי ומתייחס לעולם השתנה לגמרי. לכן גם אם אתם לא בעניין זוגיות, אני חושב שזה יהיה רלוונטי לכם גם. מאוד. אבל בוודאי מערכות היחסים יעברו תמורה. לא רק עם בני הזוג בבית, גם מערכות יחסים במקום עבודה, או כל סוג אחר של מערכת יחסים יעברו תמורה. אז נתחיל ממה זה לא. כי יש רעיונות שהם לא נכונים על ריקות, והם מסתובבים הרבה במערב, גם במזרח, אבל בוודאי במערב. אז למשל, יש מקומות, מרכזים בודיסטיים שאתם באים ומושיבים אתכם על כרית עם הפנים אל הקיר, אל קיר לבן, ואומרים לכם שבו ותסתכלו על הקיר ותנסו לסלק כל מחשבה מהראש, וזה יהיה איכשהו ריקות. אז זה לא מה שאנחנו מדברים עליו כשאנחנו מדברים על ריקות. קיר לבן זה לא קיר ריק, לא במובן שאנחנו מתכוונים אליו, אולי הוא ריק מתמונות, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים לדבר עליו. ולסלק את המחשבות מהראש לגמרי, אנחנו אומרים שזה משימה כמעט בלתי אפשרית, וגם לא לזה אנחנו מתכוונים. אז זה לא מה שאנחנו מתכוונים בריקות. הרעיונות שנדבר עליהם היום על ריקות, ושעליהם מסתמכת השיחה של זוגיות רוחנית, הם, למי שחדש לרעיונות האלה, אתם תראו שהם מאוד זרים לאופן החשיבה הרגיל שלנו. זה לא איך שאנחנו בדרך כלל חושבים. אז אנחנו נעזר בתותח כבד כדי ללמד אותנו על ריקות, ושמו נגארג'ונה, אריה נגארג'ונה. אז הוא היה בודיסט מאוד ידוע שחי בערך לפני 1800 שנה בהודו. אז אמרו נגארג'ונה. הוא מאוד התפרסם גם בתקופת חייו, אבל עד היום. יש קוראים לו הבודה השני, כי הוא היה כל כך מבריק בלימוד שלו. הוא היה נזיר. יש כאלה שאמרו, כששמעו את הלימוד שלו, אמרו, אוי, הנה הבודה חזר. עכשיו הוא חי בערך 700 שנה אחרי שהבודה עזב את עולמנו. אבל זאת הייתה התחושה, הוא היה כל כך מחדש. עכשיו הוא לא לימד שום דבר שהבודה לא לימד. אבל האופן שבו הוא הציג והבהיר ובאר, אחרי 700 שנה שלא היה לימוד אותנטי של הבודה, אלא אנשים לימדו מה שלימדו, הוא הכניס סדר. כי מה שקורה שיש עוברות מאות של שנים, מורים מלמדים, כל אחד עושה איזו סטייה קטנה, ובסוף הלימוד מסתלף או מאבד מעוצמתו. והוא הכניס סדר והכניס משמעות שאנשים איבדו עד שהוא הגיע. אז הייתה התרגשות גדולה כשהוא הופיע. הוא נקרא אריה נגארג'ונה. אריה זה לא שם שלו, זאת מילה שמציינת את ההישג הרוחני שלו. ואריה זה אדם שהוא עבר שלב שנקרא ראייה ישירה של ריקות. וכאלה אין הרבה בעולמנו, יש מעט מאוד. למעשה בתקופה שמאז הבודה ועד היום, אפשר לספור אותם. אין הרבה. והוא היה אריה מבריק במיוחד. בעקבות החוויה הישירה שלו של ריקות, הוא נתן הרבה לימוד על ריקות. הוא כתב ספרים על ריקות. הרבה. היה קדוש גדול. ואנחנו עומדים היום ומחר להשתמש ברעיונות שלו, קצת מהם, יש לו הרבה ספרים לצערנו, אנחנו רק נוכל לגעת קצת, להשתמש ברעיונות שלו ליישום בנושא של זוגיות רוחנית. קצת על נגארג'ונה, הוא נולד בדרום הודו לפני בערך 1800 שנה, במקום שנקרא בתיה. הוא נולד למשפחת אצולה, והנוהג היה שכשתינוק נולד אז קוראים למגדי עתידות כדי לנבא את עתידו של התינוק. בא ברהמן שהוא היה הכהן שמגיד עתידות והסתכל על התינוק ואמר לא טוב. לא טוב, הוא ימות תוך 7 ימים. וההורים כמובן נזעקו וכך הלאה ושאלו מה אנחנו יכולים לעשות. והוא אמר תגידו תפילות כאלה ואחרות, ואם הוא יצליח לעבור את היום השביעי, אז יכול להיות שהוא יחיה עד גיל 7. אבל זהו, זה המקסימום שהוא יחיה. אז הם כמובן עשו את כל התפילות שהוא הציע להם לעשות, ומדיטציות וכך הלאה. הוא הצליח לשרוד את היום השביעי, ואז הם המשיכו לגדל אותו בבית, אבל כשהתקרב יום ההולדת השביעי שלו, כך הסיפור מספר, ההורים שהאמינו לגמרי לנבואה, מאוד לא רצו לחזות במותו, אז הם ביקשו מאחד המטפלים שלו, וככה זאת המשפחה עמידה, לקחת אותו למסע שלא ימות בבית. והם הלכו ליער, ושם הם פגשו נזיר מתבודד בשם סרה, שהיה אחד מגדולי המאסטרים הבודיסטים שחיו אי פעם. הוא היה מתבודד, הוא היה יוגי, כזה מסתובב ביער עם אזור חלציים, חי מכלום. מסתבר שהיה טנטריקה מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מתקדם. הוא שמע את הסיפור של נגארג'ונה, ואמר למלווה שלו, אתה יודע מה, תשאיר אותו אצלי, אני יכול לעזור לו. אז הילד נשאר אצלו ברשותו, והוא התחיל ללמד אותו על ריקות. והילד היה מבריק במיוחד, ומיד קולט הכל. ואז הוא לימד אותו תרגולים סודיים, טנטרים, של להביס את המוות, שחלק מכם למדו אותם השנה. הוא לימד אותו, והילד התחיל לתרגל כמה ימים. כשהגיע יום ההולדת השביעי שלו, הוא נשאר ער כל הלילה, עשה תרגולים מיוחדים כפי שהמורה לימד אותו, סרה, ושרד. וסרה נהיה המורה שלו. שנה אחרי זה הוא נתן לו נדרים של נזיר, ואחרי זה נתן לו העצמות וחניכות ללימודים מתקדמים מאוד, ילד בן 7. הטקסט שמתוכו אנחנו נלמד נקרא מחרוזת אבני חן, בסנסקריט רטנוואלי. תגידו רטנוואלי? תגידו רינצ'ן טרנגווה. זה טיבטית. רטנוואלי זה סנסקריט. רינצ'ן זה רטנה, ופירושו שני מובנים לאותה מילה. רינצ'ן יכול להיות אבן חן, אבן יקרה, וגם יכול להיות יקר. משהו יקר. וטרנגווה זה מחרוזת. אז אפשר להגיד מחרוזת יקרה, ואפשר להגיד מחרוזת אבני חן, ושני התרגומים יהיו נכונים. ולפעמים מתרגלים ככה, לפעמים מתרגלים ככה. אז אתם רואים באנגלית את שני התרגומים, כמו שהרבה דברים בטיבטית וסנסקריט הם ככה. אפשר לתרגם ביותר מדרך אחת. אז אנחנו תרגמנו מחרוזת אבני חן. זה אחד מהספרים שהוא כתב, אחד מהיותר ידועים שלו, למרות שכל הספרים שלו ידועים, כי הוא היה כל כך מבריק. ספר שהדלאי לאמה מאוד אוהב ללמד. אז הוא נהיה חכם גדול, נגארג'ונה. הוא שרד את הנבואה. הוא נהיה ראש מנזר מאוד גדול באותה תקופה, שנקרא נלנדה בהודו, שזה היה מרכז חלוץ למרכז שאנחנו מקימים בערבה. זה היה פרק א'. מאיפה השם נגארג'נה? זה לא השם שאיתו הוא נולד. נגארג'נה זה צירוף של שתי מילים, נגה וארג'ונה. הנגות היו יצורים, הם יכולים להגיד מיתולוגיים, הם היו דמויי נחש, אבל הם לא היו נחשים, היו להם כל מיני תכונות אנושיות גם. הם היו שליטים בכל מיני גופים של מים, הם חיו במים. כאילו, הם מעין דרקונים שחיים במים, אבל עם אינטליגנציה מאוד גבוהה, נחשבים מאוד עשירים. כל פעם שמצאו איזה אבן חן יקרה או אוצר, הם היו מחביאים אותו אצלם, מתחת לאדמה, מתחת למים. ולסופר שהם גם מצאו הרבה כתבים בודיסטים קדושים, שהם גנזו אותם במערות שלהם. בגלל שהיו הרבה מלחמות תמיד עם שבטים שפלשו להודו וכך הלאה, החכמים הבודיסטים תמיד דאגו להחביא את הכתבים ולגנוז אותם כדי לשמר אותם. אז עד שהגיע זמנו של נגארג'נה, הרבה ספרים כאלה היו חסרים, הם היו בגניזה. אבל נגארג'נה בראייתו הלחושית אמר, אני יכול להוציא אותם מידי הנהגות. אז הסיפור הולך שהוא הלך למלך הנהגות והפציר בו וקיבל ממנו את אחד הכתבים שנקרא שלמות החוכמה במאה אלף שורות. כתב שנחשב שהוא הביא אותו מהנהגות ועדיין יש לנו אותו. ועוד כתבים אחרים. אז זה הנהגה, מי הנהגה ארג'ונה. ארג'ונה בספרות של הסנסקריט זה שם של קשת מאוד ידוע ומפורסם. אז זה מין לוחם או קשת מוכשר. אז צירוף של נהגה וארג'ונה זה נהגה ארג'ונה. אתם רואים, יש בדף הראשון שלכם במקרא, יש תמונה שזה מין תחרית שנמצא בין האוצרות של הדלאי למה. יש ספר של תחריטים ישנים. זה תחרית של נגארג'ונה, ואתם רואים, מעליו יש כאילו את הנחשים האלה, זה הנהגות. אז הוא האחד מכל הקדושים הבודיסטים, שכשהם ציירים אותו רואים את הנחשים, אז יודעים זה נגארג'ונה. מסופר שבכל פעם שהוא לימד, הנהגות היו באים ויוצרים את החופה הזאת סביבו, לשמור עליו, להגן עליו, להצל עליו. אז ככה תמיד מציירים אותו עם שישה הנהגות כאלה. הוא קיבל כמובן לימוד ממאסטר סאה, שהיה אחד מגדולי המאסטרים גם כן שחיו אי פעם, והוא עצמו הפך למורה גדול גדול של ריקוד. ואם לוקחים את ההיסטוריה של הבודיזם כמו שאנחנו מגירים אותה, כמו שהוא הגיע אלינו, אם מסתכלים לאחור ומחפשים את המורים הגדולים האלה, הוא בולט ביניהם. הוא בולט בתרומה שלו לידע שלנו על ריקוד. הוא נקרא פורץ דרך, שינג טא. תגידו שינג טא. שינג זה עץ וטא זה סוס. סוס עץ. מה זה סוס עץ? זה מרכבה. למה מרכבה? כי זה איך שפרצו דרכים אז בעזרת מרכבות. אז הוא אחד מכמה חכמים גדולים שנקראו, נכנסו לקטגוריה הזאת של פורצי דרכים, השינג טא. אז הוא אחד מהם. אולי הידוע שביניהם. אז יש כמה כאלה. אז כאמור, הוא הופיע בערך במאה השנייה לספירה. מסופר עליו שהוא חי, יש כאלה שאומרים 600 שנה, יש כאלה שאומרים 800 שנה, הרבה זמן. אבל זה כבר 700 שנה אחרי הבודה. עכשיו, על הבודה נאמר שהוא לא רשם שום דבר, הוא רק דיבר בעל פה. אתם רואים, כשפותחים סוטרות, כתוב דיקי דקי טופי דוצ'יקנה, זאת אומרת, כך שמוע שמעתי. וזה מציין שאדם שמע את הבודה מלמד, זכר כל מילה ומילה, וכשסוטרה יש לה את ההקדמה, אז סוטרה זה לימוד של הבודה. כשיש לה את ההקדמה הזאת, היא נחשבת לאותנטית, שאדם זכר. אז אנשים היו שומעים וזוכרים בעל פה את כל מה של בודה לימד, וזה עבר ככה מדור לדור. כשהגיע בערך בתקופה הזאת של נגארג'ונה, אנשים התחילו לרשום דברים. ברגע שהתחילו לרשום דברים, הם פחות הסתמכו על הזיכרון שלהם, ואז הדברים התחילו לדרדר, הם פחות זכרו אותם והתחילו להיכנס סילופים. זה כמו פעם אריה ואני ביקרנו לפני הרבה שנים בפינלנד, ונסענו לאיזו עיירה מאוד צפונית. מישראל באנו, נכון? והיה שם ממש שוק, שוק פירות וירקות, היה קר, בקיץ, אבל היה קר, ועמד שם אף מוכר ומחר רוחמניות, ואני זכרתי רוחמניות מילדותי בפולניה, אז נורא התלהבתי מהלחמניות ואמרתי, בוא נקנה רוחמניות. והיה לו מחיר לקילו, כמה עולה קילו רוחמניות, ואמרתי, בוא נקנה חצי קילו רוחמניות. הוא מוציא מחשב, מתקתק, כמה יעלה חצי קילו. אז איך זה מה שקרה שם? האנשים הפסיקו להסתמך על הזיכרון שלהם ודברים התחילו להידרדר. התוצאה הייתה שהייתה נפילה באיכות של הלימוד הבודיסטי, הייתה נפילה הדרגתית באיכות של הלימוד. הלימוד נהיה מאוד יבש וטכני ולא נתן לאנשים את ההשראה הנחוצה כדי להתרומם מבחינה רוחנית מספיק. בתקופה בערך שנגארג'ונה הופיע, שזה המאה השנייה לספירה, מסתבר שהייתה גם השפעה אירופאית וגם של יהודים שהגיעו להודו. גם יהודים הגיעו להודו וגם תקופת אלכסנדר מוקדון הגיעו להודו. היו תלמידים של ישו שהגיעו להודו. יש השפעה, יש פתאום איזון. וזה בדיוק הזמן שנגארג'ונה. ויש היסטוריונים שאומרים שהייתה השפעה גם של הלימוד של היוונים, גם של הלימוד היהודי, גם הנוצרי. בכל אופן, יש פתאום התאוששות, התעוררות, יש כוח חזק, כאילו זריקה חזקה של עוצמה לתוך הלימוד הבודיסטי, ונגארג'ונה עומד בחזית של התמורה הזאת. וכל הלימוד שאתם מקבלים היום, אם אתם לומדים במסורת הבודיסטית הטיבטית, למשל, שהוא לימוד של המהיאנה, כולו מסתמך על התקופה הזאת. הלימוד הזה השפיע ומשפיע עד היום על מה שאנחנו מלמדים. אז אנחנו הולכים למקורות של זה בעצם. נגארג'ונה לא רק מורה גדול של ריקות, אלא גם נחשב האבא של דרך האמצע, מה שנקרא. האבא של הלימוד על ריקוד ושל דרך האמצע. אז זו הזדמנות גדולה שיש לנו, אנחנו נשמע ממנו, הלימוד היום ומחר מסתמך על אריה נגארג'ונה, על מחרוזת אבני חן שלו. אז זו הזדמנות גדולה, אז אני מאוד שמחה שאתם כאן, מקווה שתחזרו מחר, כי יש דברים שלא נכסה היום ונכסה מחר. אז כאמור, אנחנו מסתמך על הלימוד על ריקוד של אריה נגארג'ונה, תוך יישום לזוגיות רוחנית. בתקווה שאם תלמדו היטב ותיישמו את הדברים, זה אמור לתת זריקה עצומה, חיובית, מדהימה, למערכות היחסים שלכם. ישים את מערכות היחסים שלכם, גם בבית וגם מחוץ לבית, כאמור, על רמה אחרת. בגלל כוחו העצום של נגארג'ונה, שעליו אנחנו נרכב כאן. הלימוד מאוד חי בכל המסורת הטיבטית כאמור, וכל הלימוד שלנו ספוג בו. ויש עוד יתרון שאנחנו מלמדים מסורת שהיא נמשכת לא מקוטעת כבר כמעט 2000 שנה. זאת אומרת, היא אותנטית. לא מישהו המציא אותה לפני 5 שנים. היא נבדקה בראי הדורות, עמדה בראי הדורות, נוקטה מסילופים, היא אותנטית והיא עובדת. אז רינצ'ן טרנגו אמרנו, מחרוזת אבני חן. היום נגיד סיבה אחת, למה היא נקראת כך, מחר נגיד עוד סיבה. היא נקראת ככה כי זה כתוב בחרוזים. כל היצירה, יש שם בערך 500 חרוזים. אנחנו היום ומחר ניגע, נראה כמה נספיק, אולי 15. אנחנו לא יכולים 500 חרוזים לעשות פה, לא בשני ערבים. אז כאילו כל חרוז הוא מין אבן יקרה כזאת, אבן חן כזאת, והן כולם מושחלות על מחרוזת. וביחד כל החרוזים על המחרוזת היקרה הזאת אמורים לתת לנו תמונה טובה ובהירה על ריקות ועל העבודה עם הרעיונות של הריקות בחיים שלנו. כי כאמור, זה לא כל כך קשה לתת למישהו עיקרון פילוסופי חדש ולהסביר אותו. אנשים עושים את זה כל הזמן. הרבה הרבה יותר מאתגר והרבה הרבה יותר מבורך ומועיל זה ליישם את העיקרון בחיים שלנו. הוא חייב להיות יישומי ושימושי. אחרת, אתם שומעים, ואז אתם שמים את זה על המדף, ולא קורה שום דבר. אז אנחנו מאוד לא רוצים, במיוחד אצל אלו מכם שחדשים, שהלימוד הריקות יהיה עוד משהו שאתם שמים על המדף ולא נוגעים בו, כי אז זה לא עושה בשכם כלום. כי הוא יכול לגמרי להתמיר את חיינו, מאלף עד תו. כל הטקסט, חוזת אבניכן, הוא בעצם איגרת שאריה נגרג'ונה כתב למלך שחי בזמנו, שנקרא אודאי בדרה, ואחר כך הוא כתב עוד מכתבים כאלה למלכים. הוא נהיה חכם מאוד גדול, ומלכים חיזרו על פתחו, ורצו לקבל ממנו עצות איך לנהל את הממלכה שלהם וכך הלאה. אז הוא כתב עוד איגרות כאלה, וכל אחת מהם הפכה לספר שלו. זאת הידועה ביותר, מחרוזת אבני חן, רטנה ואלי. איך נבחרו הפסוקים שעליהם נדבר? מה שגשם מייקל עשה, שבהשראתו הלימוד הזה, אתם יודעים אולי חלקכם שהוא היה ועדיין מאוד פעיל במחשוב הכתבים העתיקים. הוא שכר קבוצה והכשיר אותה של נשים פליטות טיבטיות כבר לפני הרבה שנים. אימן אותם לתקתק את החומרים האלה באותיות רומיות למחשב. וזה יצר דאטאבייס של כתבים שאפשר לחפש בו. אז הוא לקח את הפסוקים האלה של הרטנה ואלי, והוא חיפש איזה מהפסוקים הכי מצוטטים על ידי כתבים אחרים. ואת אלה שהם הכי מצוטטים הוא ליקט לתוך הלימוד הזה. כשאריה נגרג'ונה בא ללמד אותנו על ריקות, חלק מהלימוד שממנו לא נעשה כאן הרבה לצערי, כי אין לנו זמן, חלק מהלימוד הוא הוכחות של ריקות. להוכיח שהעיקרון שריר וקיים ותקף וכך הלאה. בזה רק ניגע מעט מאוד. אבל כל הלימוד שלו על ריקות ניתן לאנשים בהנחה שיש לאנשים מטרות שהם מחפשים להשיג. ולכל אחד מאיתנו, בין אם אנחנו עשינו לעצמנו דין וחשבון או שלא, יש לנו מטרות שאנחנו מחפשים להשיג. ואלה יכולות להיות מטרות של להשיג דברים בחיים שלנו, דברים ארציים, אולי יותר פרנסה, אולי בני זוג, אולי הצלחה וכך הלאה. אנחנו קוראים לזה מטרות ארציות. ולחלקנו, ואולי לכולנו אפילו, יש גם מטרות נשגבות יותר, שמעבר למטרות ארציות, ללהשיג דברים או שם ארציים. אז אם אנחנו רוצים קידום בעבודה, למשל, זה מטרה ארצית, אנחנו נקרא לה. מה תהיה דוגמה של מטרה רוחנית או גבוהה יותר? למשל, לפתוח את ליבנו לאהוב את היצורים יותר, להיות מסוגלים לתת אהבה יותר ממה שאנחנו עושים בדרך כלל, למלא את ליבנו בחמלה בכל רגע ורגע לנוכח כל מה שאנחנו פוגשים, זאת מטרה רוחנית נשגבה. למשל, ללמוד לא להתכעס כשאנשים שיקרים לנו וקרובים אלינו מתנהגים בצורה שמכעיסה אותנו, ואנחנו רוצים לא להתכעס. זאת מטרה רוחנית פר אקסלנס. ללמוד לא להגיב בצורה שלילית לאנשים, לא לגרום צער לאנשים אחרים. זאת מטרה רוחנית. ויש מטרות רוחניות עוד יותר נשגבות, של להגיע להערה, של להיות כל הזמן במרחב הזה של אהבה בלתי מותנית וחמלה לכל היצורים וידע כל ודברים נפלאים. זה המטרות הנשגבות ביותר. מה שאומר אריה נגרג'ונה, שבין אם אנחנו מדברים במטרות ארציות רגילות כמו פרנסה ובני זוג וכך הלאה, בין אם אנחנו מדברים בפתיחת הלב הזאת, ובין אם אנחנו מדברים בהערה, בלהפוך בעצמי להיות מלאך מואר וכך הלאה, כל המטרות האלה מתאפשרות, כל המטרות האלה מתאפשרות אם אנחנו מבינים ריקות. ולמעשה, לא רק שהבנת הריקות וכמובן היישום של ריקות מאפשר את השגת כל הדברים האלה, אלא אנחנו הולכים ואומרים שבלי הבנה של ריקות הן לא מתאפשרות. אז אתם תגידו, אני אף פעם לא שמעתי על ריקות וקיבלתי קידום בעבודה או מצאתי בן זוג או בת זוג. זה נכון, אבל האם אתם יודעים לא לאבד את הקידום הזה? האם מובטח לכם שלעולם לא תאבדו את הקידום שלכם? או את בן או בת הזוג שלכם? האם אתם יודעים לשמור על מה שיש לכם? האם יש לכם מספיק שליטה להגיד כן בוודאות? מה שאומר אריאנה גרג'ונה, שהבנת הריקות תאפשר את זה. זאת אומרת, לא רק שאנחנו יכולים להשיג דברים, אנחנו משיגים שליטה בחיים שלנו. כי באופן רגיל דברים קורים מתי שהם קורים ואיך שהם קורים. הבנה של הריקות מאפשרת לנו להשיג שליטה שאנחנו אכן נשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג בחיינו. כמה אנשים אתם מכירים שמשיגים את כל המטרות שהם רוצים בחייהם? אין הרבה. למה זה? כי אין הרבה שמבינים ריקות. שמבינים אותה מספיק עמוק שהם עובדים איתה כל הזמן. מי שמבין מספיק עמוק ועובד איתה כל הזמן משיג. אז בואו נפתח בעמוד 2 במקרא. זה פסוק 26 בספר. ופה אנחנו זורקים אתכם ישר לתוך הריקות. זורקים אתכם למים. זה הקדמה. עוד נגיע לזוגיות רוחנית. בינתיים קצת סבלנות על ריקות. הוא אומר, אני לא קיים, ולעולם לא יהיה. שלי לא קיים, ולעולם לא יהיה. הילדים שומעים זאת ומתייראים. החכמים כבר לא מפחדים. אז אנחנו מיד פה נזרקנו לתוך העולם הזה של הריקות. וכמובן, במיוחד מי שמכם חדש פה פעם ראשונה, אז המון שאלות. מה זאת אומרת? אני לא קיימת? מה זה? זה לא שעון שלי? אז הוא מיד זורק אותנו לתוך השאלות האלה. כי האם אני לא קיימת? אני בהחלט מרגישה את עצמי כאן, נמצאת כאן, עומדת פה על הבמה הזאת. אז למה הוא מתכוון שאני לא קיימת? וכל אחד מכם מניחה מרגיש את עצמו יושב בכיסא שבו הוא יושב. אז יש צורה של קיום שיש לכל אחד מאיתנו כרגע, ושיש לי כרגע, שאני לא יכולה להכחיש אותה. היא ישנה, אני ישנה כאן. אתם תופסים אותי בצורה מסוימת, עומדת כאן על הבמה, אז האם יש שם משהו שאתם תופסים? כן, יש לכם תפיסה תקיפה, יש שם בן אדם שעומד ומנפנף בידיים ומדבר. אבל מה שאומר לנו נרדיה נגרג'ונה בפסוק הזה, הוא רומז לנו בפסוק הזה, והוא תמיד מדבר בשפה כזאת של חידות. הוא אומר, לא קיים, לעולם לא יהיה. הוא ישר אומר, רגע, מה אתה מתכוון? זה הסגנון שלו, הוא מאתגר אותנו כל הזמן. אבל מה שהפסוק הזה מרמז, שיש משהו באופן שבו אני תופסת את עצמי, את הקיום שלי כרגע, שהוא לקוי. משהו אני לא מבינה אודות הקיום שלי כרגע. יש משהו שאני חושבת על מי אני ועל מה ששלי, שהוא לא נכון. ולמה זה חשוב? בגלל שעד שאני לא אבין את זה, אני לא אוכל ליצור זוגיות מושלמת. כי כל עוד אני לא מבינה היטב מי אני ומי הבן זוג שלי, אין סיכוי שהזוגיות הזאת תעבוד טוב לאורך זמן, ושלא נאבד אחד את השני. אז חלק מהדברים שמדבר עליהם עכשיו זה, מה זה ששגוי בתפיסה שלי, אותי ושלי? איך אני טועה כאן? איך אני טועה באופן שבה אני תופסת את בן זוגי? איך השגיאה הזאת משפיעה על הזוגיות שלי, למשל? ולמה זה מונע ממני את הזוגיות האידיאלית והמושלמת שאני משתוקקת לה? ועוד יותר מעניין, איך מתבטא שאם פתאום אני מגלה את השגיאה, מה זה יעשה לי? מה יקרה לי? מה, אני אלם? אני נמס? מה יקרה לי? הם יעלמו וימנסו? מה יקרה? איזה אפקט יש לזה? אז הפסוק הבא, פסוק 118 בעמוד 2, אומר לנו אריה נגרג'ונה, אומר, זהו לימוד עמוק, שאת פשרו מתקשים היצורים לתפוס. ולכן, לאחר שהשיג הערה, נמנע אבוד הרב הסגולה מללמד את הדרמה. אז פה הוא מתייחס לעובדה היסטורית, שכשהבודה ישב תחת עץ הבודי לפי הסיפור, 6 שנים במדיטציה, והגיע להארה, ואז הוא קם, והסיפור מספר שבמשך 49 ימים אחרי שהוא קם, הוא לא שיתף עם אף אחד את מה שהוא חווה או ראה או הבין. באו אנשים וביקשו לימוד, והוא אומר, אתם לא תבינו. כי הוא חשב שזה קשה מאוד להבנה, ואנשים לא יקלטו את מה שהוא יגיד להם. כי הרעיון הוא מאוד רדיקלי, מאוד מאוד רדיקלי, ויש לו הרבה אימפליקציות. וכשמישהו אף פעם לא שמע את הלימוד על ריקוד ושומע אותו לראשונה, אנשים מאוד נבדלים באופן שבו הם מגיבים ללימוד. קרה לי רק לפני שבוע שאחד המבקרים שלנו, כשבא למרכז שלנו בערבה, למואר, דיברתי איתו קצת בהפסקה על ריקוד, והשערות סמרו לו על הידיים. הוא היה כל כך בשל. הוא היה בשל. יש אנשים ששומעים את הלימוד לראשונה, ואצלו זה היה לראשונה, וקרה לו כבר משהו. זהו, נפל האסימון. זה נדיר, אבל זה קורה. רק מהמילים. יכול אדם לשבת אדם שזה ישעמם אותו לגמרי, ולא יושפע משום דבר. יהיה אדם שלישי שזה יפחיד אותו, כמו שהוא אומר על הילדים ששומעים זאת ומתיירים. הילדים זה מי? זה לא ילדים קטנים, זה אנחנו שעוד לא ראינו ריקוד. הם אומרים להם, אתה לא קיים, אז שלי לא קיים, יכול להיות שזה יפחיד אותה. יש אנשים שזה מפחיד אותה. יש אנשים שזה מעצבן אותה, זה מרגיז אותה, הם כועסים. כי ברגע שהם מתחילים להבין במה מדובר, הם מתחילים רק להבין. יש לזה כל כך הרבה אימפליקציות על החיים שלנו, שאנשים לא רוצים לשמוע את זה. יש להם בלוק, הם יוצרים לעצמם בלוק, הם לא רוצים לשמוע, הם לא רוצים לעבור את כל השינויים האלה שמתבקשים מהבנה של ריקוד. כי אנחנו לא אוהבים שינוי. זאת עובדה, אנחנו לא אוהבים שינוי. כי מה שזה יגיד, ברגע שאדם קולט מה שלהרי נגרג'ונה מלמד, הוא מבין שכל התפיסות שהיו לו מרגע שנולד, ואנחנו אומרים עוד הרבה קודם, אבל נעזוב את זה, אבל מרגע שנולד, כל התפיסות היו לא נכונות. הוא לא הבין. הוא לא הבין את המציאות שלו. אנחנו כל הזמן מגיבים למציאות, אנחנו כל הזמן נתקלים בבעיות ומשתדלים לפתור לעצמנו את הבעיות וכך הלאה. איך אני יכולה לפתור בעיה אם אני לא הבנתי אותה בכלל? אם אני לא מבינה מה קורה? אז כשאדם מבין את השגיאה המחשבתית שהוא עשה כל ימי חייו, הוא מבין גם שכל מה שהוא עשה היה שגוי. מה אנחנו עושים? אנחנו עושים כל מה שאנחנו עושים כדי להשיג אושר. כדי להיות מאושרים. האם יש אושר בחיים שלנו? לפעמים. אבל יש כל כך הרבה סבל בעולם שלנו. אנחנו מדינה שמוקפת אויבים למשל. יש לנו סבל בתוך מערכות היחסים שלנו. יש לנו בעיות בבריאות שלנו. יש לנו בעיות בפרנסה שלנו. מי מזמין את זה? אף אחד לא מזמין את זה לעצמו. אף אחד לא מאחל את זה לעצמו. אבל הם באות. אז איך זה, אם אנחנו כל הזמן פועלים להשיג אושר, איך זה שעוד לא מצאנו אותו? התשובה נעוצה באי הבנה הזאת, כי אנחנו חיפשנו וניסינו להשיג אושר, אבל לא הבנו איך עושים את זה, כי לא הבנו מה גורם למצוקות שאנחנו מנסים לפתור. אז זה מה שכתוב פה, הילדים שומעים זאת ומתייראים. הם פתאום מבינים את גודל השגיאה, ועד כמה עמוק החריש שאנחנו צריכים לעשות כדי לתקן אותה. אז זה מפחיד. צריך לשנות. צריך לשנות את החיים. אז אנחנו לא רוצים להשתנות. אבל האם אנחנו מאושרים? האם אנחנו מאושרים באופן אולטימטיבי? האם הגענו לפסגת האושר? האם אנחנו מסוגלים לעזור לאנשים שסביבנו להגיע לפסגת האושר? לאנשים הכי אהובים עלינו, לילדים שלנו, האם אנחנו יודעים איך להדריך אותם לשם? האם אנחנו משיגים את כל הדברים שאנחנו רוצים? האם אנחנו חיים את מלוא הפוטנציאל שלנו, או שאנחנו חיים אחוז קטן ממנו ואומרים, מספיק לי, טוב לי, תזבי אותי, טוב ככה. לא חבל? אז הוא אומר, הילדים שומעים זאת ומתיירים, החכמים כבר לא מפחדים. כי הם מבינים שזה המפתח לכל האושר שהם רצו אי פעם להשיג. אם נהפוך לעמוד 3, בעמוד 3 יש שני פסוקים שממשיכים להכניס אותנו לנושא הזה של ריקות. ופה הוא אומר, האם עולם שהוא דמוי מיראז' קיים או שאיננו קיים? נעזוב עולם דמוי מיראז', מיראז', אתם יודעים כולם מה זה מיראז', נכון? תעתוע ביום מאוד חם, נראה כאילו שיש שם מים על הכביש, אבל זה רק תעתוע, אז אין שם באמת מים. אז האם מיראז' קיים או שלא קיים? מה תגידו? קיים או שלא קיים? כשאני אומרת מיראז', על מה אני מדברת? יש לי איזושהי תפיסה, נכון? אני תופסת שם משהו. אני לא יכולה לתפוס משהו שלא קיים, נכון? אז האם הוא קיים או הוא לא קיים? התזה של אריה נגארג'ונה, וזה לא המצאה שלו, זה המציאות שלנו, זה שמה שאני קוראת אני זה גם דמוי מיראז'. אני לא קיימת כמו שאני חושבת שאני קיימת. אז האם אני קיימת או לא? הקיום שלי ושל כל אחד מאיתנו הוא דמוי מיראז', דמוי קשת בענן. האם הקשת קיימת או לא קיימת? אם אני עומדת פה ואני מסתכלת עליה, אז היא נראית מאוד מוחשית, ושאני מנסה להתקרב ולתפוס אותה. הקיום שלנו כולו הוא כזה. הקיום שלנו כולו הוא כזה. אבל אנחנו מייחסים מוצקות לדברים, מוצקות וקיום וממשות שאין להם. אז הוא אומר, עולם כזה שדמוי מיראז' קיים או שאיננו קיים? הוא אומר, עצם השאלה הוא סוג של בורות. ואדם שחי בבורות לעולם לא יוצא שחרור. הוא אומר, מי שסבור שאיננו קיים, לא טוב, הוא אומר, לא טוב. האדם כזה ייפול לעולמות התחתונים, שזה סבל רב. כמה סבל שיש לנו בחיים האלה, יש יותר גרוע. זה העולמות התחתונים. מי שסבור שקיים יעבור לעולמות הגבוהים יותר, אבל גם תהיה טעות. יש קיום יותר מוצלח מאשר הקיום האנושי, למשל כמו הקיום של האלים במיתולוגיה היוונית למשל. הם חיים חיים, הם כולם יפים וחזקים וחיים הרבה מאוד שנים וכך הלאה, אבל הם צריכים ליפול משם, אז זה לא אולטימטיבי. אז מה, יש כאלה שיעברו לכאן, יש כאלה שיעברו לכאן, אבל אלו שמיטיבים להבין, דוחים את שני סוגי הטעויות. באופן זה הם משיגים שחרור. שני סוגי הטעויות, על זה אני רוצה לדבר קצת. שני סוגי הטעויות זה מה שאנחנו קוראים שתי קיצוניות. שתי דרכים קיצוניות להתייחס למציאות שלנו ושתיהן שגויות. ונגארג'ונה הוא נחשב אבי דרך האמצע, שדרך האמצע היא שביל דק ולא פשוט ללכת בין שתי תהומות של קיום ואי-קיום. בואו נדבר על הקיום, התהום של הקיום, או הקיצוניות של הקיום. קיצוניות במובן של תפיסת עולם, של השקפת עולם. זאת השקפת עולם שמייחסת לדברים קיום מצד עצמם. זאת השקפת עולם שאומרת שאם סונם יושבת כאן, אז היא באה מהבית שלה, היא נכנסה לאוטו שלה או של אותם שלה, והיא הגיעה לכאן, ועכשיו היא יושבת כאן, ואין לזה קשר אליי. אני באתי בכלל באוטו אחר מבית אחר, ואני עומדת פה, והיא יושבת שם, ואנחנו לחוד. לחוד. ואני לא אחראית עליה. זאת אומרת, אם היא מבינה או שלא מבינה, זה בעיה שלה. לדוגמה. האם אנחנו תופסים באופן הזה את עולמנו? האם כשאדם נכנס לחדר, אתם חושבים שהוא חלק מכם או לא? לא, הוא בא מבחוץ. אנחנו רואים את המציאות שלנו כבא אלינו מבחוץ, מחוץ לנו. אנחנו בוודאי, רובנו ככולנו, לא חושבים שזה איכשהו חלק ממני. שאיכשהו אני אחראית על מה שקורה אצל סונה. מה לי ולה? בזוגיות רוחנית, נעזוב רוחנית, בזוגיות. נגיד בשלב שאני מחפשת בן זוג. כשאני אומרת מחפשת בן זוג, אז כבר יש שם הנחה שהוא קיים שם איפשהו. יש שם איפשהו בן זוג בשבילי, כזה שמתאים לי, כזה שאני אוהב אותו, כזה שהתכונות שלו בדיוק מה שאני מחפשת, רק השאלה של למצוא אותם. אז הם כבר קיימים מחוץ לי, לא תלויים בי בכלל. זאת התהום הראשונה שאנחנו נופלים לתוכה. שאנחנו נותנים לדברים קיום, אנחנו קוראים לזה קיום עצמי, שהם קיימים מצד עצמם באופן בלתי תלוי בי. וכל מה שאני צריכה זה ללכת למצוא אותם, למשל. זאת אומרת, יש שם מישהו שהוא מושלם, הוא פרפקט בשבילי, יש לו בדיוק מה שאני אוהבת, אני רק צריכה למצוא אותו. ואז אולי אני צריכה ללכת למפגשים מסוימים, או אתרים מסוימים וכך הלאה, או מועדונים מסוימים, עד שבדיוק נתפגש. אריאנה גרג'ונה שואל, כזה בן זוג, קיים או לא קיים? אנחנו אומרים שכזה בן זוג לא קיים. בן זוג שקיים שם, אידיאלי בשבילי, פרפקט בשבילי, קיים שם מצד עצמו, ואני רק צריכה ללכת ואיכשהו למצוא אותו, אנחנו אומרים שכזה לא קיים. אז בלבלנו אתכם בהתחלה, כי אני לא יכולה למצוא משהו שלא קיים. אז איך בכל זאת בני זוג נפגשים? כשהם נפגשים. איך אני יכולה להוכיח שאין כזה? דרך אחת להוכיח שאין כזה, אצל רבים מאיתנו שהאמנו שיש כזה, והלכנו וחיפשנו אותם ופגשנו מישהו, וזה נראה טוב, וזה נראה נהדר, והיה ירח דבש והיה מקסים, וכתבנו בפייסבוק, בטלפון, תשמעי מי שאני פגשתי היום, את לא תאמיני. עובר כמה חודשים, עובר שנה, עובר שנתיים, אולי שלוש. לא בכל המקרים, בהרבה מקרים. הם השתנו. אני נשארתי אותו דבר, אני לא עשיתי כלום. הם באו מבחוץ, הם היו קודם מושלמים, עכשיו הם לא מושלמים. עכשיו יש להם איזה שהם פגמים, איזה דברים שאני מוצאת שם שלא נראים לי. אנחנו אומרים שזו הוכחה שמלכתחילה הם לא היו כאלה. אם הם כזה בן זוג, מושלם, אידיאלי, יש לו כל הדברים שאני מחפשת, אז הוא תמיד יהיה כזה. הוא תמיד יהיה כזה. אני לא אגיד לכם להצביע, אבל אתם יודעים כמה מכם פגשו מציאות אחרת כעבור זמן. אז מה זה שעשה אותם כל כך אטרקטיביים, מלכתחילה? את הבן זוג או הבת זוג. תעצמו רגע עיניים. זה יהיה קצר. דמיינו בעיני רוחכם שנכנס כרגע מישהו לחדר, או נכנסת מישהי לחדר, והם מאוד אטרקטיביים לכם. לא חייב להיות במונחים של בן או בת זוג, זה יכול להיות מישהו שמעלה חיוך על פניכם. אתם רואים אותם, עולה חיוך על פניכם. הם אטרקטיביים. עכשיו תשאלו את עצמכם, מה גורם לכם להרגיש שהם אטרקטיביים בשבילכם? ועכשיו תשאלו את עצמכם, הדבר הזה שגורם לכם לחשוב שהם אטרקטיביים, או שגורם לכם לחייך כשאתם רואים אותם, האם זה בא מהם? שאלה שנייה, האם כל האנשים בעולם מחייכים כשהם רואים אותם? האם כלב השמירה של השכן יחייך כשהוא יראה אותם? כן, אתם יכולים לפקח את העיניים. אז תרגיל קטן. תרגיל קטן שממחיש לנו שזה לא יכול לבוא מהם. כי אם הם היו מצד עצמם אטרקטיביים ונחמדים, ומי שרואה אותם מחייך, אז כלב השמירה של השכן לא היה מתחיל לנבוח כשהם מתקרבים. אז אם אני מוצאת מישהו אטרקטיבי, אם זה לא בא מהם, מאיפה זה יכול לבוא? מוכרח לבוא ממני. מוכרח לבוא ממני. יש משהו אצלי שגורם לי להימשך לאותו אדם. אילו הם היו מצד עצמם אטרקטיביים, כל אחד היה נמשך אליה. אבל לא כל אחד נמשך אליה. נימוק אחד. נימוק שני, אם הם היו מצד עצמם אטרקטיביים, אז הם תמיד היו אטרקטיביים בשבילי, לנצח. אותו אדם שהתאהבתם בו, לנצח הוא יהיה ככה מושלם, כמו ביום הראשון של הירח דבש. לנצח. אם זה בא מהם. אבל זה לא קורה ככה. אנחנו, במשך הזמן אנשים משתנים לנו מול העיניים. אז אם זה לא בא מהם, זה מוכרח לבוא ממני. והשינוי הוא כנראה אצלי ולא אצלה. אז זה תהום אחת שהוא מדבר עליה, פה בשתי התהומות. מי שסבור שקיים, זה התהום השנייה שדווקא הוא מונה אותה. מי שסבור שקיים, האדם הזה הוא ככה, הוא אטרקטיבי, הוא נחמד, הוא תמיד יהיה ככה, הוא מצד עצמו ככה. כולם יודעים שהוא ככה. זאת תהום שמייחסת קיום עצמי לדברים, או תכונות עצמיות לדברים. וברגע שאנחנו חושבים ככה על העולם שלנו, מקבעים אותו, נותנים לו איזה קיבעון כזה, אנחנו נתאכזב. כי דברים משתנים. ואם אנחנו חושבים שזה הם שהשתנו, אז מה נעשה? התחתנתי איתו, הוא היה נורא נחמד והוא השתנה. הוא השתנה, אז אני עכשיו צריכה למצוא מישהו אחר. למצוא מישהו אחר שיתאים לי, כי זה כבר לא מתאים לי. אבל אם זה בא ממני, התגובה תהיה לגמרי אחרת. אז תעזבי אותו, פה תעבדי. לא חייבים להיפרד ולהתגרש, צריך לבדוק מה גרם לי לראות שינוי שלא היה שם קודם. אז כבר דוגמה קטנה לאיך אנחנו מגיבים. וזה לא חייב להיות בנושא של בני זוג, זה יכול להיות בכל נושא. אז זה נפילה אחת, לחשוב שדברים הם קבועים ומצד עצמם כפי שהם, זה קיצוניות חשיבה אחת, שהוא מזהיר אותנו מפניה פה בפסוקים האלה. מה תהיה הקיצוניות השנייה? היא יותר נדירה, היא קורית רק אחרי שמישהו בא לשיעור כמו זה ושומע על הדברים ואומר, אוי אוי אוי, הם לא, זה לא מהם, זה ממני, אולי הם בכלל לא שמה אפילו, אולי אני בכלל נמצאת, אולי הם מיראז', רק נדמה לי, אולי הם לא קיימים בכלל. אם הם לא קיימים בכלל ורק נדמה לי שהם קיימים, אז אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. אז לא מוצא חן מה שהם עושים, אז אני יכולה לצעוק, אני יכולה להקות, אני יכולה להתלונן, אני יכולה לעשות כל מיני דברים. מה יקרה כתוצאה מזה? כמובן, החיים שלי יסתבכו. אני אסבך את עצמי. אז זאת הקיצוניות השנייה. קיצוניות שנייה, שאחרי ששמענו קצת הסבר על ריקות, אבל לא עד הסוף, ולא תחנו אותו כמו שצריך, אנחנו מייחסים להם אי-קיום. הם לא באמת שם קיימים. אין שם באמת בן זוג מושלם כזה כמו שחשבתי. אז בעצם מה שנכון לגבי הבן זוג, נכון לגבי הקיר הזה, ונכון לגבי המכונית שלי, ונכון לגבי רשויות המס, הם לא באמת שם, אני לא חייבת לשלם מיסים. אני לא יודעת איך זה יעבור אצלם. כנראה לא כל כך טוב. אז זאת קיצוניות שנייה, שאנחנו קוראים לה ניהיליזם. אין שום דבר, שום דבר לא קיים, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. זה בור לא פחות עמוק מהבור הראשון. דרך האמצע עוברת בין שתי הקיצוניות האלה. היא הולכת על רכס, ושתי הקיצוניות הן כאילו תהומות משני צידי הרכס. וזאת דרך מאוד דקיקה ועדינה לשמור על האיזון. אז האם אני קיימת על הבמה הזו? האם יש כאן דבורה שעומדת על הבמה הזאת ומדברת? כן, בתפיסה שלי כן, בתפיסה שלכם גם כן. האם היא קיימת כמו שאנחנו בדרך כלל נותנים לחשוב שהיא קיימת מצד עצמה? לא, כזאת אין. הדבורה שדפנה קולטת, זאת לא הדבורה של אולי קולטת. כי הדבורה שדפנה קולטת באה ממנה. למרות שזה נראה שאני עומדת פה. בשבילה, מנקודת המבט שלה. אם היא עכשיו מרכז העולם, המרכז העולם נמצא אצלה, במציאות שלה, אני עומדת כאן בגללה. היא שמה אותי כאן. במציאות שלו לי, זה מציאות שונה לגמרי. אני עומדת גם כן כאן, אבל מנקודת המבט שלה, היא יצרה אותי. ואם תיתנו להן לתאר אותי, יהיה אולי דמיון בתיאורים, אבל יהיה גם שוני. ולו רק מהסיבה שהן בזווית שונה קצת. ואולי עוד דברים. ולא כל אדם אטרקטיבי לכל האנשים וכך הלאה. מה שמעיד שהם לא מצד עצמם כפי שהם נראים לי. אז אתם כבר רואים שיש לריקות כבר אימפקט עצום על האופן שבו אני מסתכלת על דברים. כן, הם מופיעים בפניי. אני לא יכולה להגיד שאין שם כלום. יש, מתפקד, מדבר, whatever. יש, אבל לא מצד עצמו. לא מצד עצמו. איכשהו זה קשור אליי. זה לא בא מבחוץ אליי. זה בעצם, אנחנו אומרים שזה בעצם מושלח ממני החוצה. והיא משליחה דבר אחד, והיא משליחה דבר אחד, והיא משליחה דבר שלישי. וכל אחד מכם משליך את ההשלכה שלו, שהיא לא קשורה להשלכה של השני. עכשיו, יכול להיות שכמה מכם אוהבים מה שהם רואים, ויכול להיות שאחרים בוחנים קצת בפיקפוק או בזהירות את מה שהם רואים. מי יותר צודק? זה שאוהב אותי צודק יותר, או זה שבחושי מכיר אותי צודק יותר, או זה שמשהו אצלי לא נראה לו צודק יותר? מי מהם צודק? האם יש איזה מקום להגיד, זאת האמת, ומה שהיא רואה זה לא יכול להיות אמת? אין כזה מקום. כשהם מבינים ריקות, מבינים שאין מציאות אובייקטיבית שמה שהיא קבועה ושהיא כזאת, ורק פשוט אחרים לא מבינים אותה, ואני עכשיו צריכה לשכנע אותם חזק, כדי שהם יראו את זה דרך העיניים שלי, מה שזה בלתי אפשרי. כי גם אם אני אשכנע, הם עדיין לא יראו את זה דרך העיניים שלי. בלתי אפשרי. מה שאומר לנו אריה נגרג'ונה כאן, אלו שמטיבים להבין דוחים את שני סוגי הטעות, ובאופן זה משיגים שחרור. הוא אומר לנו משהו עצום כאן. הוא אומר שאדם שמבין היטב ריקות, זה תרופת פלא. זה תרופת פלא לכל הסבל שלנו. כל הסבל שלנו בא בגלל שאנחנו לא מבינים את המציאות שלנו, ואנחנו חושבים שהיא ככה, ועוד שהיא לא ככה. אנחנו נותנים לה קיבעון, ועוד שהיא משתנה מרגע לרגע. אנחנו מייחסים לתכונות לפי מה שאני משליחה, מתוך המיינד שלי, מתוך התודעה שלי, אבל מישהו אחר משליך משהו אחר. אבל אנחנו מגיבים לתופעות סביבנו, כאילו שהן כמו שאני תופסת אותן. ואז אפלה ופלא, הם לא מתנהגים נכון. הם לא מתנהגים כמו שאני מצפה שהם יתנהגו. אם מבינים היטב ריקות, אז כל המצוקות והבעיות שאנחנו נתקלים בהן, שהן תוצאה של אי-הבנה, מתחילות לאט לאט להיפטר. לא בבת אחת, אבל לאט לאט הן מתחילות להתפוגג ולהיפטר. אם זה מצוקה כספית, אם זה מצוקה חומרית, אם זה מצוקה במערכות יחסים, אם זה בעיות בריאות, אם זה להגיע לעולם של מלאכים. אותו עיקרון. אותו עיקרון, אותה אמת עמוקה על האופן שבו המציאות שלנו קיימת ולא קיימת. הבנה עמוקה של האמת הזאת יכולה לפתור בעיות ברמה הארצית, כמו שהזכרתי, חומריות, זוגיות, בריאות וכך הלאה, ויכולה להביא אותנו לעולם של מלאכים. אותו עיקרון. אז אם אנחנו חוזרים למטרות שיש לנו, ברמה הארצית וברמה הרוחנית וברמה יותר נשגבה, אם אנחנו רוצים שיהיה לנו דייט הערב עם מישהו, אנחנו רוצים שיהיה לנו דייט עם מישהו נעים הערב, או אנחנו רוצים להיות בריאים, או אנחנו רוצים עבודה שהיא משמעותית ומתגמלת וכך הלאה. אולי אנחנו רוצים משמעות בחיים שלנו. אולי אנחנו מרגישים שאנחנו חיים ככה כמו עלה נידף ברוח ואין כל כך משמעות לחיים שלנו. ואנחנו רוצים לעשות משהו שיש לו משמעות, שיש לו ערך בעולמנו, בחיינו. אז יש לנו כולנו תקוות כמוסות בליבנו, משאלות שכמוסות בליבנו. כל התקוות האלה, נגארג'נה אומר, הבודה אומר, הדלאי לאמה אומר, כדי לממש את כל התקוות האלה, כדי להשיג שליטה על מה קורה בחיים שלנו, ושזה לא יהיה מקרי, אנחנו חייבים להבין ריקות. אז יש רעיון אחד עמוק שעונה על כל השאלות האלה. אז זה לא שצריך לבחור, או שאני אשיג את הפרנסה שאני רוצה, או שאני אשיג הערה. אתם לא צריכים להתחבט בשאלות האלה. אתם צריכים להבין ריקות ואת המשתמע ממנה, שעוד נמשיך לדבר. ואתם יכולים להשיג הכל, הכל, את כל המטרות. כי כשאנחנו מדברים על הערה, אנחנו מדברים על לעבור לחיות במנדלה הזאת, בגן עדן הזה, בעולם המושלם הזה. עולם מושלם זה עולם מושלם. אין עולם מושלם ששם אסור לאכול גלידה. אוקיי, זה לא עולם מושלם. עולם מושלם הוא מושלם. לא רק יושבים על הכרית ועושים מדיטציה, נהנים. עולם מושלם הוא מלא עונג. אז זה העיקרון של הריקות. אז עניין אחד זה להבין אותו, כמו שלמשל עשינו בהסבר של האדם שאטרקטיבי לנו וכך הלאה. אבל הרבה יותר חשוב ועמוק זה להטמיע את הרעיון מספיק שנגיב ככה למציאות שלנו. שנבין איך דברים קיימים ואיך הם לא קיימים, ובאופן כזה נתייחס אליהם. וזה כולל הבנה של איך אני קיימת ולא קיימת, ובאופן כזה נתייחס אליהם. כשאנחנו עכשיו מדברים על זוגיות ועל זוגיות רוחנית, זה מתקשר להבנת הפרינציפ של ריקות. כי יש רמות של הבנה, כמו שאמרנו, יש להבין את ההסברים כמו שניתנים כאן בכיתה, ויש רמות של הבנה של להטמיע את הרעיון. הטמעה יש לה דרגות, הרבה דרגות. ככל שהתרגול שלנו מתקדם, ההטמעה מתקדמת והמציאות משתנה בהתאם. בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע למה שאנחנו קוראים חוויה ישירה של ריקות, שזה קרה לאריאנה גארג'נה למשל, ולמורה שלו סארה. סארה היה אחד מהמעסידות, לא יודעת אם כולכם שמעתם, מעסידות היה קבוצה של יוגים מאוד מאוד מתקדמים שחיו בתחילת האלף השני בערך, והם השאירו אחריהם מורשת, השאירו לימודים אחריהם. סארה היה אחד כזה, מהיוגים הפרועים, אלה מכם ששמעתם הרצאות על היוגים הפרועים, שנתנו במסגרת זוגיות רוחנית, המשאת היה לנו חוכמה פרועה. אז הוא היה אחד כזה. הוא היה מאסטר של תרגול זוגי. תרגול בזוג יכול מאוד לקדם את ההבנה שלנו של ריקות. אם הוא נעשה בהנחיה נכונה, בעקבות לימוד נאות, עם מורה נאות, עם בני זוג נאותים, שהם בעלי הכשרה שניהם וכך הלאה. אנשים מסוימים זה יכול מאוד לזרז את ההבנה שלהם של ריקות. זה לא שאי אפשר בלי, אבל יש אנשים שבשבילם זאת הדרך. אז לכאן זוגיות מאוד מתקשרת. כי זוגיות יכולה להיות ברמה של לא לריב במטבח. זה טוב, זה כבר מאוד טוב, זה כבר נפלא. אבל היא יכולה גם ביחד לחזק אחד את השני, לשאוף למטרות רוחניות גבוהות, שזה הרבה יותר נפלא, והיא יכולה ביחד להגיע לחוויה העמוקה כל כך של חוויה ישירה של ריקות, שבעקבותיה מגיע השחרור. בסופו של דבר כל הפלונטר נפטר, אין יותר סבל. אז כשאנחנו מדברים על זוגיות, זה יכול להיות קטליזטור מדהים לתרגול הרוחני שלנו. וסאה, כאמור, המורה של נגארג'נה היה אחד המורים הגדולים בנושא הזה, ולכן גם נגארג'נה, שהוא מסתיר קצת את האספקט הזה, קלט אותו מהמורה שלו. הוא גם מורה טנטרי בעצמו, נגארג'נה. בתרגול זוגי טנטרי יצא שם רע בתרבות שלנו, ואולי בצדק. יש הרבה סיפורי זוועה על גורים שמנצלים תלמידים, וכל מיני דברים פרועים ואולי לא תיאורים כל כך. לא לזה הכוונה. אנחנו מדברים על משהו מאוד טהור, מאוד מתוק, נפלא. הוא נלמד בתוך הלימוד הסודי. צריך הרבה הרבה הכשרה כדי בכלל להיכנס ללימוד, ואז גם בתוך הלימוד לעבור שלבים של הכשרה כדי שהתרגול הזוגי בכלל יצליח. אז כשאנחנו מדברים על זוגיות רוחנית, זה אחד האספקטים שלה. זה לא משהו שמצוי הרבה, קשה למצוא כאלה בני זוג, קשה בעצמנו להכשיר את עצמנו לרמות כאלה גבוהות, כדי בכלל להיות מסוגלים לעשות את התרגול הזה. בטח שני בני הזוג הזה בכלל נדיר. כאמור, אל תתייאשו, אם אין לכם כאלה, תדאגו אתם להכשיר את עצמכם, ואז אין לכם דאגות יותר. כאמור, גם שרה היה מורה גדול של הלימוד הסודי, גם אריה נגרג'ון עצמו היה מורה גדול של הלימוד הסודי. הוא עצמו הגיע להערה בחייו, באמצעות התרגול הסודי. הוא תרגל מה שנקרא אנוטרה יוגה טנטרה, שזה המחלקה הגבוהה ביותר של טנטרה שיש לנו, ושהיא מביאה הכי מהר לתוצאות, ומאפשרת להגיע להערה, אפילו במהלך חיים אחד. אז כשאנחנו מדברים על למצוא בני זוג, אנחנו מדברים בכל הרמות האלה, בין מישהו שנחמד לי לבלות איתו, בין מישהו שנעים לי במטבח איתו גם כן, ובמיטה גם כן, אבל אולי גם ביחד לשאוף למטרות נשגבות יותר, לחזק אחד את השני בדרך כי היא לא קלה, עם לאה מאמורות. אז כששניים עושים אותה ומחזקים אחד את השני, ובסופו של דבר שניהם ביחד מגיעים לתובנות, אז זה מאוד מדהים. אז בכל הרמות האלה, הפרינציפ של הריקות, הרעיון של הריקות, מקדם את כל הרמות האלה בו זמנית. ואז זה גם מאפשר לנו להשיג הישגים שהם מאוד משמעותיים בחיים שלנו. אז לא רק שאנחנו מתחילים להשיג שליטה בחיים שלנו, כי אנחנו מבינים את טבע המציאות שלנו, ואנחנו יכולים להגיב נכון למציאות שלנו, אלא גם בו זמנית זה נותן משמעות עמוקה לחיינו. אנחנו עושים את הדבר המדהים ביותר שאנחנו יכולים לעשות עם החיים האלה, וזה ממלא אותנו בשמחה גדולה. אין אף רגע להתעצב, כי אין זמן בשביל מה להתעצב. אנחנו עושים כל הזמן את הדבר המדהים ביותר שאנחנו יכולים לעשות. וכאמור, בתוך כל זה, הפרינציפ של הריקות שולט. חלק מהתהליך של להגיע להערה קשור בשימוש באנרגיות המיניות שלנו, השלמת האנרגיות המיניות שלנו. בגברים יש יותר מסוג אחד, אנשים יש יותר מסוג שני, ואנשים שונים נמצאים במקומות שונים על הסקאלה. בסופו של דבר, ישות שהגיעה לשלמות, הכל שלם, הכל מאוזן, הכל מושלם, לא חסר כלום. אז זאת עבודה מאוד מאוד עוצמתית לעבוד עם האנרגיות האלה. היא דורשת הרבה הכנה והכשרה וכך הלאה. אז אם אנחנו לומדים לעשות את זה נכון, אנחנו יכולים להשיג דברים מדהימים בעולמנו. נדבר על זה קצת יותר אחרי הפסקה. אז אנחנו נצא עכשיו עדמת להפסקה. לפני שנצא להפסקה, יש כמה דברים שאני רוצה להגיד. אחד זה שיש לנו בחוץ כיבוד בשבילכם. יש חנות, כן? בחנות אלה דברים שדורית והצוות שלה משקיעים הרבה מאמץ והרבה אנרגיה במסירות רבה כדי לערוך, להוציא לאור וכך הלאה. והם עכשיו הוציאו לאור, הוצאת בחורה של הספר הזה. זה ספר שנקרא קשת המובילה אל מעבר למוות. ספר של הפאנצ'ן למה הראשון. חכם טיבטי מאוד גדול שחי לפני כ-300 שנה. במאה ה-17 בטיבט. כמו שיש שושלת של דלאי למות, יש שושלת של פאנצ'ן למות. הוא נחשב לגדול שבהם. הוא כתב ספרים רבים, עמוקים ביותר. כתב גם שירים. היה משורר מדהים. השירים שלו מוארים. הם מתורגמים כאן מטיבטית לעברית לראשונה. ואתם יכולים לרכוש את הספר הזה. ואם תרצו, תוכלו לגשת אליי בהפסקה. אני אשמח לחתום על העותק שלכם. ספר מדהים שלא פוגשים כל יום ובטח לא בעברית, אז אתם מוזמנים. ויש שם גם חומרים אחרים, הרצאות, דיסקים וכך הלאה. איפה החנות?
אז החנות תהיה בחוץ. יש פה צוות נפלא שעובד בשבילכם להיות שם ולעזור לכם גם למצוא את הסבך בין כל החומרים. יש שם בערך 40 דיסקים של הלימוד של המדבורה לימדה אותנו במהלך השנים האחרונות. יש 11 ספרים, הספר הזה, שלמה דבורה מאוד הצטנעה איתו, אבל היא תרגמה את הספר הזה מטיבטית לעברית, וזה לא קורה כל יום. אז אתם מוזמנים לגשת בהפסקה, תודה רבה.
אלה מכם שחדשים כאן, אולי הספקנו כבר לסקרן אתכם, ואולי בהמשך תסתקרנו ותרצו להמשיך לשמוע וללמוד וכך הלאה. יש לנו כ-50 קבוצות שפעילות ברחבי הארץ, שסונם לה מארגנת, מרכזת את המידע.
כל המורים שמלמדים בקבוצות, אז תקומו, שאנשים יראו אתכם ויוכלו לפנות אליכם.
אז אם אתם מעוניינים, אתם יכולים לגשת לאחד מהם, לדבר, לשוחח איתם, להתרשם, לראות אם זה מעניין, אם זה מתאים וכך הלאה. אני במהלך ההפסקה, רוב ההפסקה, אשאר כאן. אם אתם רוצים לגשת אליי, לחתום על ספר או להגיד שלום, כאלה, יש פה, אני רואה פה אנשים שכבר מזמן לא פגשתי, אני אשמח. אבל עוד לפני שאנחנו יוצאים להפסקה, יש לנו הודעה חשובה מאוד.
אוקיי, שלום, ערב טוב לכולם, חג שמח. אז בכמה דקות, ותכף תצאו להפסקה, וכמו שלמה דבור אמרה, יש בחוץ סולחן כיבוד מאוד גדול, אז לא נעכב אתכם הרבה. נתחיל כמה מילים היום ונמשיך גם מחר. אז לפני כבר למעלה מ-15 שנה, למה דבורה הגיעה לארץ להתחיל ללמד אותנו את החומרים הנפלאים האלה. וכבר מתחילת הדרך היא אמרה לנו את הנושא הזה שצריך לשמוע את זה 7,000 פעם, ושלא מספיק רק לשמוע את זה, יש גם לימוד מתקדם וגם אחרי זה צריך לתרגל את זה. ומתחילת הדרך היא הפצירה בנו וכבר זרה בנו את הזרעים לחזון שצריך להקים בארץ מרכז. זה לא מספיק רק לבוא וללמוד בבית הסנחן או במקומות כאלה, אלא צריך ממש מרכז של קבע, שיהיו לו שני שלבים. שלב ראשון זה ללמוד את הלימודים המתקדמים יותר, למי שסיים את הלימודים, מה שלומדים עכשיו בקבוצות השבועיות, ומיד בתום הלימוד הזה יציאה לריטריט של 3 שנים, ו3 חודשים ו3 ימים, כשהמטרה של הריטריט הזה בין היתר זה ללמוד את החומרים האלה ולהפנים אותם.
לא לבעל, אוקיי, לא כל אחד שלומד את הלימוד הולך ומסתגר לו בריטריט של 3 שנים. אבל גם עוד הרבה לפני 3 שנים יש גם צורך בריטריטים קצרים. הלימוד, כמו שאתם שומעים כאן, אנחנו גם נותנים לימוד כזה על במה ועם קהל במרכז שלנו בערבה. אבל זה לימוד. זה ברמה של לשמוע דברים ולבדוק אותם ולהרהר בהם ולדיין עליהם ולבדוק איפה זה יושב אצלי וכך הלאה ואם זה מתאים לי. זה הרמה הזאת. בשביל שעיקרון, כמו העיקרון של הריקות, שהוא הכי חשוב בכל הלימוד, כדי שהוא יתחיל לעבוד בשבילנו ולהתמיר את חיינו ולהשיג את כל המטרות האלה, צריך לתרגל אותו. ומתרגלים אותו במדיטציה, בתנאי שקט. אז לא מתחילים מ3 שנים, אני לא חושבת שיש מישהו שמתחיל ב3 שנים, לא, אני מכירה אחת, בחורה שצנחה אלינו לריטריט של 3 שנים. אבל רוב האנשים לא עושים את זה. אבל מתחילים בריטריטים יותר קצרים. זה יכול להיות ריטריט של סוף שבוע, וזה יכול להיות ריטריט של שבוע, ויכול להיות ריטריט של חודש, ואנחנו הולכים בשלבים. וכשאתם מתקדמים מספיק, וזה רכשתם מספיק יכולת מדיטטיבית וכך הלאה, אז מתאים גם ללכת לריטריט עמוק, ולהגשים מטרות גבוהות יותר ונשגבות יותר.
ולשמחתנו הרבה, אנחנו זכינו פה בארץ במאסטרית ענקית, מאסטרית טנטרית ענקית שיכולה ללמד אותנו את כל הדרך, גם למדה את זה בעצמה, גם תרגלה, גם סיימה ריטריט 3 שנים, והכוונה זה לעשות פה את המסלול הזה בארץ. את שלב א' שלו כבר התחלנו, אני לא יודע כמה כן, מכירים ויודעים, אבל יש לנו את המרכז הרוחני בערבה, סיימנו שבוע שעבר שנת לימודים שנייה שמה, אבל הוא פתוח לכולם, לאורחים ולכאלה שרק רוצים לטעום טיפה ורק רוצים לבוא וליהנות, אז אתם מוזמנים. יש לכם על זה מידע גם בחוברות שחילקנו לכם, שזה מגזין שהוצאנו לא מזמן, וגם יש לכם שם פלייר להירשם לתפוצה שלנו, של העמותה. אז אנחנו מזמינים אתכם להירשם לתפוצה ותוכלו לקבל מאיתנו מידע כל הזמן על הפעילויות שלנו. אז זה שלב א', אבל שלב ב' שלנו זה מיד בתום הלימוד, אנחנו מתכננים מי שיהיה מוכן, כמו שלמה דבורה תיארה, לריטריט 3 שנים, לצאת לריטריט 3 שנים, קבוצה. בשביל ריטריט כזה צריך שטח, ושטח לא קטן בכלל, ולשמחתנו הרבה, וזה הבשרות המשמחות שאולי לא כולם עוד יודעים, מחודש שעבר קיבלנו שטח כזה ממועצה אזורית ערבה, שטח של כמה עשרות דונמים, 50 דונם בתקווה יותר. ועכשיו בכמה דקות קצרות נדבר קצת על השטח הזה, קצת על החזון, ונעניין גם אתכם לקחת בו חלק, גם אם לא תצאו בפועל הריטריט שלוש שנים, תוכלו לקחת בו חלק ולצבור את החסד גם אם לא תהיו ממש בתוך הריטריט. אז קצת יהיה קשה לראות פה, אבל אתם תוכלו לראות בהפסקה, יש לנו את כל המצגת הזאת מודפסת בפלקט גדול ותוכלו לראות את השטח. בגדול מה שרואים פה זה מדבר, ריק, חול, אז אין הרבה מה לראות, אבל פה ככה קצת בקווים, איזשהו תכנון אדריכולי ראשוני שעשה גדי אמיאל שמלווה את הפרויקט הזה מבחינה אדריכלית, ויש פה רעיון לבנות בין היתר גם מרכז מבקרים, גם מחסניה שתשמש לאורחים שבאים ללימודים כאלה ואחרים, זה מתוכנן להיות גם מרכז ריטריטים ארוכים, אבל זה לא נגמר אחרי השלוש שנים האלה, אנחנו מתחילים להקים פה משהו לדורי דורות, שיבואו עוד מחזורים של ריטריטים קצרים, בינוניים, ארוכים, וגם מרכז כנסים גדול ללימוד רוחני, כשכל המטרה בעצם, וראיתם את זה בסלייד הראשון, זה להתמיר את האזור ולהביא כאן שלום. זה מרכז רוחני לשלום, זה מה שהוצג למועצה האזורית ערבה, זה מה שאנחנו מתחייבים אליו. עם זה פנינו גם למשרד התיירות. פה סקיצה ראשונית של איך הביקטות יהיו פזורות על פני השטח והמרכז הכנסים בהמשך. אז מה שאנחנו רוצים זה להזמין אתכם, קודם כל להירתם לזה מבחינה פיזית אם אתם יכולים, או עם הידע שלכם. אם אתם, יש לכם ידע בכל נושא תכנוני כזה או אחר, החל מהתכנון האדריכלי והתכנון של מים וביוב וגז וחשמל ואנרגיה ירוקה, וכל דבר שעולה לכם בראש ואתם רוצים לקחת חלק במיזם המדהים הזה שיוצא לדרך, כבר יצא לדרך אבל עכשיו עוד יותר, והולך לשנות פה את כל האזור, אז אתם מוזמנים לפנות אלינו, אנחנו בהפסקה, הצוות שמוביל את זה יעמוד בחוץ, באחד השולחנות, לא בשולחן של האוכל, יש שם גם שולחנות אחרים, אתם תראו אותם שם עם הפלקטים, תקשו אליהם, תירשמו, תתנדבו, תבואו לתרום ולעזור מהידע שלכם. ודבר נוסף, אני אעבור פה בקצרה ללוז, אנחנו רוצים ב-2021 להתחיל את הריטריט של השלוש שנים, מתישהו במהלך 2021. מה שזה אומר ששנתיים לפני זה במקסימום אנחנו צריכים להתחיל בנייה, זה במהלך 2019, וקצת לפני זה לקבל היתרי בנייה, להתחיל את העבודות פיתוח, ולקבל כמובן את האישורים מהמינהל, משרד התיירות וכל מה שקשור. כדי שנוכל להתחיל ב-2019 את הבנייה, אנחנו נצטרך לפרויקט הזה כסף ולא מעט. כאן יש איזושהי חלוקה או התפלגות של הכספים של הפרויקט הזה, לא ניכנס לכל המספרים כאן. שורה תחתונה נגיד שהפרויקט מתוכנן ל-8400 מטר רבוע בנוי, זה יכלול משהו כמו 50 ביקטות, אנחנו מאמינים שיצאו, הם יהיו מאוישות כולם לריטריט של השלוש שנים, אנחנו ניצא קבוצה לא קטנה לזה. הערכות ראשוניות שלנו זה קצת מעל 50 מיליון שקלים, כשאנחנו מתכננים כמובן לגייס ולהתרים את זה מגופים כאלה ואחרים בעולם, ותורמים שליבם לשלום באזור פה, ליבם למסורת הבודיסטית, ליבם למתרגלים שרוצים לעשות דרך שכוללת גם ריטריטים, אבל חלק מזה אנחנו רוצים גם לאפשר לכולם לקחת חסד בזה, ולכולם לקחת חלק במצב פה באזור, ולהתמיר אותו בעזרת המרכז הזה לשלום. ואנחנו מזמינים אתכם לקחת בזה חלק בתרומות שלכם. ובקצרה נגיד עוד כמה מילים על האפשרויות שיש כאן. אז אם אתם רוצים לקחת על עצמכם בקטת ריטריט שלמה, אולי אתם לא יכולים כרגע לצאת לריטריט שלוש שנים, אבל אתם מוכנים לבנות שמה, לממן שמה את הבנייה של בקטת ריטריט שלמה, אנחנו מעריכים את זה פחות או יותר במשהו כמו 300 אלף שקל. אז בהפסקה, אני אעמוד שם, אפשר בצ'קים, אפשר באשראי, וגם מזומן, אין בעיה, נסתדר.
אפשר לפרוס תשלומים.
ואפשר תשלומים. אבל ברצינות, אם מישהו מכם ליבו לחזון הזה ואתם רוצים לתרום, זה מותמר מיד למה שקורה פה באזור, כי זה המטרה של המרכז הזה. זה לא סתם לבנות פה עוד משהו, אלא זה להקים כאן משהו שיתמיר את האזור ויתרגלו בו. יחד עם זאת ברור לנו שלא לכולם יש 300 אלף שקל, אבל אולי בכל זאת אתם רוצים לקחת חלק, אז יש לנו קצת התפלגות של ממה מורכבים ה-300 אלף שקלים האלה, אולי תרצו לממן רק את זה, אוקיי? אז אולי רק את התשתיות ואת הרצפה של בקטה, אפשר גם רק את הקירות, חלונות, דלתות. יהיו לנו 50 בקטות, תקבלו מספר, יהיה לכם את הבקטה שלכם, תוכלו לעקוב אחרי ההתקדמות. תקרה וגג זה ב-50,000 שקלים. עלו תחולה פנימית של בקטה. אם אתם רוצים רק לחסות את התחולה הפנימית של מי שיתרגל שם, אז פחות או יותר אנחנו מערכים את התחולה הפנימית ב-50,000 שקלים. לבקטות צנועות אתם יכולים לראות פה תמונות מהמרכז ריטריטים של איפה שלמה דבורה סיימה את הריטריט 3 שנים שלה. יש שם לא מעט, לא הכנסנו פה את כל התמונות. פיתוח סביבתי, אולי אתם רוצים רק לקחת את העצים ואת השבילים והשערים והגדרות, גם זה אפשרי. אני אעמוד באותו מקום שם בחוץ, גם בשביל זה. וגם אפשרות נוספת, אלו מכם שאולי הסכומים האלה גדולים עליהם, ואולי כרגע הם לא יכולים, אבל בכל זאת כן רוצים לעשות משהו, וכן רוצים לשים את ידם וליבם בתוך הפרויקט המדהים הזה, שהוא עכשיו לשנים הקרובות יתחיל להתרומם. אז בשביל כל אלה שמעוניינים, יצאנו תוכנית. אוקיי, זו תחולה פנימית של הבקטת ריטריטים שם. אתם יכולים לראות, זה משהו מאוד צנוע. זה פחות או יותר באותו חלל. אפשר לראות פה את החדר שינה, את החדר אוכל, פינת אוכל, מטבח. אינברים מאוד מאוד פשוטים וצנועים כדי להתרכז בתרגול. אז המרכז שלנו, לא אמרנו, היה כתוב, נקרא אבם. אולי בהמשך, בהזדמנות, נשמע מילה מדבורה קצת יותר על השם. הרעיון זה מרכז רוחני בינלאומי לשלום, והתוכנית שאלה מדבורה ככה הציעה, זה שאנחנו יכולים לעשות שלום כל יום, אוקיי? עושים שלום כל יום, על ידי ההתגייסות שלנו לתרומה יומית קבועה, גם אם היא קטנה. אבל גם אם כל אחד מאיתנו נותן משהו קטן כל יום, ואנחנו קבוצה גדולה של אנשים, זה מגיע לסכומים מאוד גדולים, וסכומים שיכולים להרים את המרכז הזה. אז בקצרה אני אציע לכם פה את האפשרויות השונות, ועוד מעט יחלקו לכם גם פלייר בנושא הזה, ותוכלו לקבל את כל המידע שאמרתי עכשיו על פלייר, וגם להירשם שמה ולכתוב איזה תרומה מבין התרומות האלה אתם מוכנים לקחת על עצמכם ולהתחייב לה ברמה יומית, ואנחנו ניצור איתכם קשר אחרי זה לגבי פרטי אשראי. אז אפשר לקחת מטבע אחד של שלום ביום, פיס קוין אחד, אז זה אומר בחודש זה יהיה התחייבות ל-30 שקלים בחודש, ואנחנו כאמור עכשיו 3 שנים מתכננים לגייס את הכספים, עוד 3 שנים אנחנו צריכים את השנתיים שנותרו בשביל להקים את כל המרכז, אז באלף יום האלה, 1,000 שקלים נכנסו לעמותה לטובת הפרויקט הזה, ו... מבחינתכם יהיה לכם עץ אחד שמה, היום אנחנו נקנה אותו ונתחזק אותו 3 שנים, שתיל, זה בערך העלות שלו. בתקווה, אולי חלקכם יכולים גם לאפשר יותר, 2 שקלים ביום, זה יהיה 60 שקלים בחודש, זה יהיה עץ צעיר, 3 שקלים זה כבר עץ בוגר, אנחנו נצטרך שם גם עצים בוגרים שכבר יעשו צל באזור, כמו שראיתם בתמונה הראשונה זה רק מדבר, 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 אין שם כלום. 4 שקלים, אלה יכולים לרכוש פינת ישיבה, סלון ושולחן לבקטה.
לא יודעת מה הוא חושב שיהיה לו סלון שם בבקטה.
ב5 שקלים ליום, אם אתם מתחייבים לזה, אז אנחנו יכולים לעזור להם לתרגל גם עם חדר שינה, שזה, כמו שראיתם, זה פחות או יותר מיטה וזה...
זה מיטה.
בסלון יש גם מיטה. עם איזו שיטה קטנה ושטיח. חדר אמבטיה אפשרי ב6 שקלים ליום, זה פחות או יותר מספרים שחישבנו וראינו שזה אפשרי להכניס בזה. 9 שקלים, אנחנו נקפות בכפולות של 3 שקלים, אתם יודעים ש3 זה מספר בודיסטי מאוד ידוע וטוב, אז אתם מוזמנים להצטרף גם בכפולות של 3. זה יכול לעשות את הגדרות שערים ושבילים מבחוץ לאחת הבקטות, עצים בוגרים וגינון זה קצת יותר יהיה, אבל זה גם אפשרי, אנחנו רוצים שלכל בקטה יהיה קצת עצים וגינון מסביב שיהיה נוח לברוח מהשמש גם כשלא נמצאים בתוך הבקטה, למזג, מיזוג שקט צריך, שיהיה קר, שיהיה קר בקיץ, חם בחורף, אז אתם מוזמנים גם לקחת את זה על עצמכם לאחת הבקטות, וזה מתרומה יומית קבועה שיורדת כל חודש עם האשראי, אפשר להפסיק את זה בכל עת, אפשר להגדיל, להקטין מתי שנוח, אנחנו מציעים לכם שתירשמו, אולי כבר עכשיו יכולים לחלק לכם את הפליירים בזמן שאני עוד מסיים פה עוד דקה, ומעבר לזה, כל סכום מעבר לזה, אנחנו אומרים עד 33 שקלים ביום, שזה 1,000 שקלים בחודש, מי שיכול להתחייב לדבר כזה זה נפלא, ותוכלו לבחור כל אחת מהקומבינציות שהצגנו פה. אז זהו, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו גם עם הידע והכישורים שלכם, תבואו להירתם ולתרום מזה, וגם עם התרומות שלכם, כל אחד שירשם, גם אם זה תרומה קטנה, בסופו של דבר כמות גדולה של אנשים, זה בהחלט יעזור לנו להקים את המרכז ולממש את החזון של השלום באזור שלנו. אז זהו, עד לכאן, תודה רבה. עוד כמה מילים למדבורה?
כן, אני רוצה להוסיף מילה. אולי לא לכולם ברור מה הקשר בין לשבת 3 שנים בריטריט בבקטה ובין שלום. אז למה זה מרכז שלום? כי כמו שתשמעו בהמשך הלימוד, שהוא פה הפוקוס הוא על זוגיות רוחנית, אבל כבר שמענו שהבני זוג שלנו הם לא שם בחוץ ואנחנו צריכים למצוא אותם, אלא הם באים מאיתנו. גם השלום הוא לא שם בחוץ וצריך למצוא אותו, אנחנו צריכים לייצר אותו. את הבני זוג, תכף תשמעו אחרי הפסקה, אנחנו צריכים לייצר, וכל דבר בחיים שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים לייצר, ואת השלום אנחנו צריכים לייצר. איך מייצרים שלום? על ידי שיוצרים שלום בפנים. איך יוצרים שלום בפנים? על ידי עבודה רוחנית מעמיקה על הכרית בבקתת ריטריט. אז אנחנו מאמינים שכשאנשים עושים את העבודה הזאת, אלו שיוצאים לריטריט ועושים את העבודה הזאת, כל הסביבה שלהם מושפעת. המדינה הזאת לא תהיה אותו דבר, האזור לא יהיה אותו דבר אחרי הריטריט. אז בעצם זה ריטריט לשלום. וכל המרכז הזה הוא לא יהיה רק מרכז ריטריטים, יהיו גם פעילויות אחרות, גם מי שעוד לא מוכן להתיישב בריטריט, יוכל להשתתף בלימודים שונים, בכנסים שונים וכך הלאה. אבל יש קשר ישיר בין העבודה, בין כל מה שאנחנו אומרים כאן, ובין יצירת שלום בעולמנו. אז אנחנו מאוד מאוד נודה לכם אם אתם תעזרו לנו ותשתתפו כמיטב יכולתכם. זה יוצר אצלכם זרעים של שלום גם. גם אם אתם לא יושבים על הכרית, אתם מתחילים לייצר את השלום בלבכם ולכן בסביבתכם. אז תודה רבה לכם.